חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. פחות משבוע ללאג בעומר, במרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ערוכים לקיים השנה את הילולת הרשב"י במתכונת מצומצמת. היום צפויה להתקבל החלטה סופית באשר למתווה ההדלקות. הרב יוסף שווינגר, מנהל המרכז, מבהיר לבצלאל כהן כי בניגוד לדרישותיהם, צמצום המשתתפים יהיה משמעותי משחשבו בהתחלה.
שנה על פני 24 שעות לא נראה יותר משלוש הדלקות, כאשר בכל הדלקה לא יותר מ-40 משתתפים, כך שזה אפשר להגיד הר יהיה שומם עם כל הצער והצרות שבדבר.
אחרי 40 ימים של שקט בדרום, ירי רקטה הלילה לעבר ישראל. צהל מגיב בירי טנקים, כתבנו קובי פינקלר.
הרקטה ששוגרה לפנות בוקר לשטח ישראל, ושלא גרמה ברוך השם לנזק כל הנפגעים, שוגרה בידי סוררים ברצועת עזה, כך אומרים מהבוקר הזה גרומי ביטחון. מתבררת העובדה כי ככל שמתפרסמים מידעים יותר ויותר על עסקות בין ישראל לחמאס, וזה לא רק עסקה אחת אלא כמה וכמה עסקאות, ישנם ארגונים ברצועת עזה שלא רואים את זה בעין יפה, מוכוונים ומופעלים על ידי איראנים, כך אומרים לגורמי ביטחון הבוקר הזה, והם עושים הכל כדי לשבש את האירועים. כך או אחרת, ישראל לא רואה את האירוע הזה בחומרה. עצם העובדה שרק טנק תקף את העמדה של המחבלים ששיגרו את הרקטה, מלמדת שישראל גם היא לא רוצה לחמם את הגזרה בעת ההיא.
הקורונה בישראל. מנכ"ל משרד הבריאות אומר כי ישראל תערוך בשבועות הקרובים 100,000 בדיקות לגילוי נוגדנים לנגיף הקורונה. זאת כדי לברר עד כמה התפשט הנגיף בקרב האוכלוסייה ומה הסיכויים לגל נוסף שלו. ובתוך כך נמשכת הירידה המשמעותית בכמות החולים ועלייה במניין המבריאים. עד כה נפטרו בישראל 238 אזרחים, ביממה האחרונה התגלו 43 חולים בלבד. כעת חולים בישראל כ-5,500 בן אדם, 90 מתוכם במצב קשה. עם זאת, יותר מ-10,000 החלימו בחסדי שמיים. החזרה על השגרה, הארגונים המפעילים את מעונות היום חתמו הלילה על הסכם להפעלת המעונות כבר מיום ראשון הקרוב. על פי ההסכם, הממשלה תישא בעלות הפעלת המעונות במתכונת המיוחדת. בהודעת הארגונים נאמר כי הפעילות תהיה בקבוצות קטנות של עד 17 ילדים בכל כיתה, ובכיתות התינוקות והפעוטות תהיינה 3 מחנכות, ואילו בבוגרים שתי מחנכות בכל כיתה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר עד לשעות הצהריים, ירד עדיין גשם מדי פעם מצפון הארץ ועד לנגב. מחר ובשישי עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית.
עכשיו יותר מתמיד.
לא מדברים, לא מדברים.
כן, אני תושב קיים, קיים בובו, מחבר על עצמי, משך שנה, שלא לדבר חתכובים בבית המדרש.
הצטרפו גם אתם למיזם ההמונים של כל חי לחיזוק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין ב-039-039-039, שלוחה מספר 8, ובעזרת השם, בזכות הקבלות, נזכה במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם.
לא מדברים.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבוע, אנחנו בעוד יום של השראה יומית, איתי באולפן מוטי קופפר הטכנאי, יאלי ברצאי לי גם הפיקה שלנו, ואנחנו בעזרת השם, שני דברים היום, כאשר אנחנו ממשיכים קצת מה שדיברנו אתמול, קשה לאדם להודות בטעויות שלו, לאן זה גורא אותו, האדם יכול לחיות את כל ימי חייו בטעות, והוא אפילו לא מודע לכך, מה קורה שהוא כן מודע לזה? האם הוא יודע על האמת? האם הוא ישתנה? או האם הוא ימשיך בדרכו הנלוזה? אבל מצד שני אנחנו רוצים ללמוד היום משהו חדש, אחר, שיכול לשנות הכל. מגיע אנחנו בשבת נהיה בפסח שני, אותה בקשה של אותם שנטמעו, בקשה למה אני גרה אלוקים, גם אני רוצה, אני לא מוכן לוותר, אני לא מוכן להתייאש, אני לא רוצה להרים ידיים, אני רוצה כן גם כן להצליח. איך עושים את זה? שלושה דברים, והנקודה האחרונה תהיה בעצם איך מפחיתים סבל. כולם סובלים, אבל לא כולם באותה כמות. איך אפשר להפחית סבל? איך אפשר לעבוד אחרים יותר בשמחה? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקירה, איך עושים את זה? בואו נתחיל. סיכום ממה שדיברנו אתמול, בקצרה, דיברנו אתמול, כאשר אדם בעצם קשה לו להודות בטעות. כי שאלנו אתכם איך אדם מרגיש כשהוא טועה, אז אמרנו, הוא מרגיש לא טוב, בושה, אכזבה, אולי צוחק על עצמו, לא משנה, אבל הרגשה לא נעימה. ולכן אדם לא אוהב לטעות, אבל אמרנו שזה לא מדויק, זה הכוונה מי שמבין שהוא טעה. מי שלא מבין שהוא טעה, הוא לא מרגיש כלום. אלא יתר דיוק אפילו, הוא מרגיש שהוא צודק. יש הרבה אנשים שחיים בטעות, אבל הם בכלל לא מודעים לכך שהם בטעות, ולכן הנקודה העיקרית היא, א', לקבל מודעות שהוא, ייתכן ואני טועה. וזו נקודת, נקודת מוצא עבורנו לדעת, אני לא בהכרח יודע הכל. אני אפילו יודע יותר מזה, שאני לא יודע כלום. אני רוצה להישאר עם ענווה, אני רוצה לדעת, אני מוכן לקבל מכל אחד, קבל את האמת, מי שאמרה, אני רוצה לדעת שכל מכל מלמדה השכלתי, אני יכול ללמוד מכל בן אדם בעולם, לא משנה כמה הוא חכם או כמה הוא פחות חכם, אני יכול ללמוד מכל אירוע שאלוקים מביא לפתחי, מה שנקרא, וזאת תהיה הבחירה שלי, ועל זה אנחנו נדבר היום, אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה בעצם, כאשר הבחירה שלנו זה לתת לכל דבר שקורה איתנו את המשמעות, כי זה מה שגורם לנו את הסבל, או להבדיל את השמחה, את הלימוד, או את ההתעלמות, המשמעות שאנחנו נותנים לדברים. אם חזל אמרו לנו שלצורך העניין ברקים ורעמים נוצרו על מנת ליישר את העקמומיות שבלב, אז היום היה ילד אחד, שלח פעם אבא שלו, הוא לקח אותו מהבית-ספר, הוא מחזור הביתה, ילד כיתה א', אפילו מצדי אפילו פחות, בסדר? מהמכינה, הוא לוקח אותו הביתה, ופתאום ברקים, והילד כל פעם שיש ברק, מחייך, חייר. אבא אומר לו, תגיד, אתה לא מפחד, זה ברקים. אומר לו, מה יש לפחד? אלוקים מצלם אותי. הבנתם? זאת אומרת, הברק, במידה מסוימת הוא נטו, אולי הרם, כבר יותר מפחיד, כי זה שפורש, אבל ברק, זה שתת אור בשמיים, מה זה אומר? נו, בבקשה, מה זה אומר? אז בעיני הילד הזה, זה אלוקים מצלם אותי, אז זו חוויה נחמדה. בעיני מישהו אחר, זה עכשיו הולך להיות סופה ודברים מפחידים. אנחנו נלמד בעצם איך אנחנו מייחסים לזה חשיבות. הנקודה העיקרית היא שאנחנו צריכים להבין שלפעמים אנחנו טועים. ואם אדם לא יבין את זה, אז הוא יכול א', לאבד את חייו. זאת אומרת, לפספס את ההזדמנות של החיים שלו, מסמנים לך משמיים, בוא תשתנה, בואי תשתפרי, תפסיקי מה שנקרא להתחפר בעמדה שלך שאת בסדר, או אתה תתחפר בעמדה שאתה בסדר והכל בסדר, וכולם טועים ורק אתה, או לא כולם טועים, אתה לא רוצה להכליל, אבל ודאי שאתה לא טועה, נכון? אתה כל כך שלם ושלב עם האמונה שלך, עם הידיעה שלך, לא, ברור, יש אנשים שמחפשים את עצמם, הרב. והם יש להם צורך, אתה מבין, להשקיע את המצפון שלהם, אז הם לא לומדים את זה ועושים את זה, שיבוסם למרב, אני לא צריך את זה. איזה דיבורי גאווה מפחידים, אני אומר לכם, מפחידים. למה? כי אתה רואה גדולים, ככל שיהיו, קורונה קטן הרי יכול לפרק בן אדם. מה זה כאילו הגאווה, אני לזה ואני לא צריך, בסדר, מי שצריך את זה שילך לטיפול. ענווה, ענווה וענווה. בוא נבדוק את האמת. בוא נראה, אולי אני טועה, באמת אולי אני טועה. ומלא אם עכשיו אשתי מהירה לי, הילדים, השכנים, לא משנה מי. יש לי מה ללמוד. והכי פשוט זה לכאורה להיות כמו בת יענה, שתדחוב את ראשה בתוך החול, וזהו, אני לא רואה. איפה? למרות שבת יענה היא גדולה מאוד, ויש לה רגליים, בלי הענרה יכולה אותך בעיטה ולהעיף אותך, עכשיו אני יכול לרוץ במהירות אדירה. היא לא תעשה את זה, היא תוחבת את הראש ברצפה, כאילו אני לא רואה, זהו. ולכן זה מה שאנחנו לא רוצים לעשות, ככה חז"ל אומרים, על מה שנאמר במשנה, בסכת קידושין, שטוב שברופאים לגיהנום. איזה דברים מפחידים, סליחה? הרופאים, אנחנו יודעים שיש לנו כזו הכרת הטוב לאנשים שהם רופאים. הרמב"ם היה רופא, מה זה הטוב שברופאים לגיהנום? אז כבר חז"ל מדגישים שדווקא הטוב שברופים לגיהנום. מה זאת אומרת טוב שברופים לגיהנום? כמה פירושים. הפירוש שאני לא הכרתי מופיע בספר נקרא שער בת רבים. בפרשת בשלח הוא כותב כך, שימו לב טוב. רופא אומר, היודע בעצמו שאין בידו לרפות את החולה רק ברצון הקדוש ברוך הוא. כאדם מאמין אנחנו יודעים שהרופא עושה השתדלות. אבל אם בורא עולם יחליט לא, לא משנה כמה טוב יהיה הרופא וכמה התרופות וכמה הסטטיסטיקות וכמה וכמה, החולה הזה יסיים את הקריירה שלו פה בעולם הזה. להבדיל, במידה והקדוש ברוך הוא רוצה, גם אם מינימום השתדלות יהיה טוב מה שנקרא. אבל אם הרופא חושב אני, והוא לא מבין שאין בידו, אני מצטט, לרפות החולה רק ברצון הקדוש ברוך הוא, והוא רק שליח מהשם, והרופא הזה הרי מתפלל, בעזרת השם, הוא יהודי מתפלל תפילת 18, ובתפילת 18 יש, נקרא לזה 19 ברכות, בסדר? אז נגיד 18 לצורך החישוב עכשיו, כי זה הברכה שהוסיפו לאחר מכן, אז 18 ברכות, אז הוא לא מברך, הוא מברך, סליחה, רפאנו, כמו כל ישראל, מצוין. אז אם הוא מברך רפאנו השם ונרפא, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בזה, נהדר, ואז לכן הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל מי שלא מאמין בזה וחושב, הוא אומר, כי רפואת החולה תלויה בידו, הוא חושב שהוא והוא ואני ואני, אז הוא מחסר רפאנו. בסדר? הוא מחסר רפאנו. הוא לא מתפלל את הברכה הזאת של רפאנו. אז יש לו רק י' ברכות, 17 ברכות, כמניין טוב. לא 18 ברכות כמו כולם, כי הוא מוותר על רפאנו, כי זה לא, עם סליחה מהקדוש ברוך הוא, אבל זה אני פה הרופא. אז הוא מברך רק 17 ברכות, כמניין טוב. לכן נאמר, הטוב שברופאים לגיהנום. זאת אומרת, רופא שלא מתפלל רק 17 ברכות, כמניין טוב, טוב בגימטריה זה 17, הוא זה שמעוטד לגיהנום. אבל רופא צדיק, שבוודאי שהוא מעוט, רופא רגיל, מה שנקרא, שמאמין ויודע שהוא שליח, אז ודאי שהוא לגן עדן, כמאמרם של חז"ל, כל המקיים נפש חת מישראל, כאילו קיים עולם מולאו, וכן הלאה. זאת אומרת, הנקודה העיקרית היא, ברגע שאנחנו יודעים את המקום שלנו בעולם, אתה מבין? בואו, קצת ענווה, קצת פרופורציה. אנחנו נעשה השתדלות, אנחנו נחפש את, את החיסון לקורונה, ואנחנו נעשה, ואנחנו נהיה ראשונים בעזרת השם, ונראה לעולם, נהדר. אבל עדיין אנחנו צריכים לשמור על הענווה שלנו, לדעת שסך הכל אנחנו שליחים של בורא עולם, ואני באמת לא יודע. ולכן חז"ל מדגישים כי הטוב שברופאים לגיהנום, ולמה דווקא הטוב, אז גרסה שנייה, זה בגלל שהוא כל כך טוב, הוא אוחז מעצמו, אני לא הולך עכשיו להתייעץ עם רופאים אחרים. זה לא לרמה שלי, סליחה שאני אומר את זה. יש פה איזה שני סטאג'רים, באמת, עם כל הכבוד, פישרים קטנים. נו, עכשיו שימו בית ספר לרפואה, עזב אותך, אני פרופסור מדופלם, 19,000 שנה כבר. אז הטוב שברופאים, הוא הולך לגיהנום. למה? כי מה יקרה עכשיו אם הוא יעשה איזה ניתוח, והסטאג'ר הצעיר עכשיו מהיר לו, כבוד הפרופסור, אתה עושה פה טעות, אתה מבין? אז אם הוא התור שברופאים, הרבה פעמים יגיד לסטאג'ר, שב בצד, תמין, ואל תבלבל את המוח, שאני מכשיל אותך פה בעבודה. אז לכן, הוא הולך לגיהנום. כי הוא לא מוכן להתייעץ. וזה נקודה שאנחנו צריכים מאוד להבין, שהחיים שלנו, הם לא משחק, ואני אסביר מה מתכוון. פעם דיברת לכם על דבר שנקרא, צ'קליסט מניפסטו. כך קוראים לזה, צ'קליסט מניפסטו. זאת אומרת, צ'קליסט יש כמו רשימת בדיקה. אמרתם שעושים את זה אצל טייסים, ועושים את זה אצל רופאים. מה הכוונה? טייס לפני שהוא עולה למטוס, כשמטוס ממריא, יש בקר טיסה, שעכשיו קורא לו רשימה של דברים. עשית את זה, בדקת את זה, והטייס אומר לו, כן, כן, מאשר לו את כל הדברים הללו. לפני טיסה, הטייס לא ימריא למטוס, הוא לא סתם קופץ על האוטו ומניע אותו, מה שנקרא. יש בקרה טיסה, לבדוק רשימה שלמה של דברים שהוא עשה ולא עשה. והטייסים מתבטלים, בענווה גמורה, כביכול, לבקרי הטיסה. כל הכבוד, בקר טיסה, זה ילדון. טייס, בכל זאת טייס, אתה מבין? יופי, אותו דבר יש גם אמור להיות, ויש כזה דבר במידה מסוימת אצל רופאים. רופא, לפני שהוא נכנס לחדר ניתוחים, לפני שהוא מתחיל ניתוח, יש צ'קליסט כזה. האחות, לצורך העניין, נגיד, אומרת לו, הרופא, עכשיו בוא נעבור על הרשימה, למשל, שטפת הידיים, חיטית את הכלים, יש רשימה של דברים. מצאו שהרופאים הרבה יותר מזלזלים בזה מאשר הטייסים. טייסים מתבטלים בענווה גמורה, לבקרי טיסה, לעומת שהרופאים, כאילו לאחות, יאללה, בסדר, בסדר, נו, תגיד לי, כן, על הכל כן, ויאללה, נו, בוא נתחיל, חבל על הזמן שכולם פה. למה טייסים לא מזלזלים, ורופאים במידה מסוימת מזלזלים? שוב, אני לא רוצה להכליל, לא כל הרופאים כמובן, אני מדבר על רופאים באינדונזיה, בסדר? למה זה ככה? אז מסבירים מאוד פשוט. כי טייס מבין שבמידה, שימו לב טוב, במידה, ועכשיו באמת יש משהו שהוא היה אמור לעשות, והוא לא יעשה, מי יקבל על הראש, מה שנקרא? מי יקפח את חייו? יפה, הוא! הוא! לא אף אחד אחר. זו הסיבה הרי גם שבטייס שנוסמטיס נוסעים, כן, טייס נוסעים, אלא, לכדומה, אז אין להם כיסא מפלט הרי. לטייס קרב יש כיסא מפלט. אם חס ונוקר משהו, אופ, מושך את הידי, טלק, הוא והנווט שלו, או מישהו, מישהו לבד, אף באוויר, מצנח, ניצל. אז המטוס הולך כפרה, והוא ניצל. בטייס נוסעים אין כזה דבר, אין כיסא מפלט. למה? כי תארו לכם מי בלגן, אז טוב, הוא משחרר את עצמו, וכל הנוסעים, הוא עושה להם החלון, כאילו ביי, להתראות, נפגש למטה, כל אחד בקצב שלו. אז לכן, אין לו כזה, למה? אתה נשאר פה איתנו. גורלך, גורלנו. גורלנו, גורלך. אז ככה טייס מרגיש. אני מוכן להתבטל, כי אני מבין שזה קשור אליי. להבדיל הרופא, בסדר, אם יקרה פשלה עכשיו, אז הוא לא בדיוק חיטה את הידיים, ולא בדיוק שמת, בסדר. מי יסבול מזה? בינינו, החולה, נכון. ולכן אם היינו אומרים לרופא, תיאורטית, כמובן, בלי לחשוב בפועל, אבל אם אומרים לרופא עם אקדח ליד הרכב, אומרים לו, תקשיב, כל מה שקורה לחולה, קורה גם לך. אם יש איזושהי פשלה בניתוח, כמו עדים זוממים, מה שעשית לא עושים לך, בסדר? תאמין לי שהרופא יעבור על רשימה לאט לאט, אל תקריא את זה מהר, אני צריך להבין, לא בא לי פה להתעסק איתם, זה משפחה מפחידה. לצורך העניין, אז זה העבודה שלנו, להרגיש שזה תלוי בנו, והחיים שלנו הם דבר שזה המתנה הגדולה ביותר שאלוקים נתן לנו, ואנחנו רוצים למצוא אותם בצורה הטובה ביותר, ולכן אנחנו צריכים להבין. שאם אנחנו מדברים עכשיו על פסח שני, ובפסח שני זה שיעור לדורות, מה זה פסח שני? מה זה הדבר הזה? אנשים שהיו טמאים בפסח ראשון, באים למשה רבנו, ומבקשים ממנו, למה ניגרע? אנחנו רוצים להקריא... מה זה? תקשיבו, עבר זמנו בטל קורבנו. או יותר מזה, אתם פטורים. אתם לא צריכים. זה כמו עכשיו, להבדין, נגיד, מעניינים שלא התפללו הרי עם ספר תורה. אם זה לא מעניין קבוע, אני לא נכנס פרטי לחתי עכשיו, אבל אם המעניין לא קבוע וזה לא אותו מעניין שחוזר לבית כנסת, אז הם פטורים מקראת התורה. אם לא היה להם ספר תורה, האדם עכשיו גר באיזה עיר פריפרית כזאת, לא יודע מה גר, אין לו בשכונה שלו, שעכשיו אפשר קצת לזוז, אבל לפני שהיו מתפללים בבתים, מה שנקרא, מי שפספס קריאת התורה, פספס, זהו, סע הביתה, אתה משוחרר, אתה לא חייב, לא יענישו אותך, שום דבר, אחי, לך, אולי אפילו תקבל שכר בנדה מסוימת, כי אתה אנוס, לא יודע, עושה את החשבונות שמיים. אבל הנקודה העיקרית, אתה לא צריך את זה. נו, לא צריך. תודה רבה, ביי. לא היינו באים, כאילו, בבקשה, בבקשה, אלוקים, למה ניגרע? אפשר לקרוא ספר תורה, בבקשה, כאילו, אנחנו נארגן מניין. אחרי תפילת שחרית, נעשה עוד מניין. אולי אתם כן, יש פה מאזנים צדיקים, אבל הרעיון העיקרי, אם אני פטור, פטור, מה נעשה? אתה יודע, אני כאילו בכאב לב, אבל יש, יש, אתה מבין? אתה מרגיש, ברוך השם, אתה מבין? פטור, יופי, אני לא מדבר פה, כולם פה צדיקים, וכולם רוצים את המצוות, ואנחנו נוהרים אחריהם, ושואגים אחריהם כמו הריות, אבל תכף אומר לך, לא צריך לשמור שבת עכשיו, בינינו עכשיו, לא, אתה רוצה, תעשה קידוש, תעשה סעודה, אתה דברים בכיפים, אני מרשה לך, אבל לא צריך לשמור שבת, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, נו. אתה תבכה על זה, לא, אלוקים, אני רוצה שבת, בבקשה, לא, לא, אני לא רוצה לקטור. מה? אי רצון, אי רצון שכולכם כאלה, ומן הסתם כמדם כאלה, אבל זה הרעיון שבאים ואומרים לנו בתורה ומוסיפים פרשה מיוחדת וכביכול מצווה מיוחדת חדשה שלא הייתה שנקראת פסח שני, ואני קורא לכם בשם רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן, הוא מביא שם בעניין פסח שני, שימו לב טוב, מרומז כי אין שום ייאוש בעולם, תקשיבו לי טוב עכשיו, אין שום ייאוש בעולם, כי אפילו מישהו תמה, הוא עשה טעות ובדרך רחוקה, לא משנה מה, ברגע שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, ולא יכול להקריב קורבן במועדו, הוא פספס, דהו, הלך הכל לכאורה. דהיינו שאינו זוכה לעבוד את עבודתו תמיד, כסדר, במועדו, בזמנו, קרוש לאיש ישראל, הוא לא מתקתק את העניינים, הוא פספס. אף על פי כן, אם אינו מתייאש מעצמו, אם הוא הולך עכשיו לקדוש ברוך הוא ושואל ומבקש, למה ניגרע לבלתי הקריב את הקורבן השם? אני רוצה, בבקשה, בורא למה אני רוצה להצליח, אני לא מוכן לוותר לעצמי. בסדר, נפלתי, עשיתי טעויות בורא למה, אני מבינה את הטעויות שאני רוצה לפתוח את הדף חדש. תעזור לי בורא עולם! אז אין ספק, ואני חוזר, אין שום ייאוש בעולם כלל. ובעזרת השם, אתה רואה שהתורה מוסיפה פרשה שלמה, כדי ללמד אותנו זה להוסיף פרשה בתורה, אומר כי על ילדי שמבקשים ומחפשים איה מקום כבודו, על ידי זה זוכים אחר כך להתגלות התורה כמבואר במקומות אחרים. אז עד כאן אנחנו מדברים, ולכן בי"ד באייר עכשיו, שבוע שלם. אני אקרא לכם את הזוהר לאחר מכן, בלי נדחי הפרסומות. הזוהר אומר שנפתחים שערים לשבעה ימים. שימו לו טוב, שבעה ימים. בשבעה ימים אנחנו רוצים לבקש בין והקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו נלמד איך מצליחים מצד אחד, ואיך מפחיתים את הסבל מצד שני. מה קשור סבל הרב? תשמעו אחרי הפרסומות איך יורדים ומורידים את הסבל בחיים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. השנה חוגגים חלקה עם המשפחה בבית ויכולים לזכות בפרסים. כל חי וצ'יטוס עושים לכם שמח גם כשאתם בבית. האזינו לתוכנית זמן אוויר, עלו לשידור וענו על חידון לג בעומר. עניתם נכונה? זכיתם בפרס מיוחד לכל המשפחה מתנת צ'יטוס. בנוסף, תגלו כיצד ניתן להמשיך לשחק מהבית ולזכות בפרסים נוספים. זמן אוויר עם מנחם דוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי. מלאכי האש זה יד עזרא ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות, וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית, תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרא ושולמית,
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367. התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת. מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, התנא אלוהי רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנא הקדוש, שיזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל חי.
שלום, מדבר הרב אשר יחיאל קסל, רב כפרי הנוער זוהרים ואפיקי אור. יש רגעים שבהם כולנו זקוקים למצפן. מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות. 1-700-500-612, מצפן מבית נוער בסיכוי.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל. המסורת שלנו, גפילטה ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, איפה היינו? אז ככה, אז ככה, פסח שני, לא זוכר בדיוק מתי יחול, שישי או שבת, אני כבר לא זוכר, אבל יודלת באייר, אז ככה, הזוהר אומר בראיה מהמנה, ספר במדבר, הוא כותב כך, אני כבר כותב את זה בשפה העברית, בלשון הקודש, מי שרוצה לראות את המלכה, כמונת השכינה הקדושה, יוכל לראות, הכרוז מכריז, כל מי שלא יוכל לראות את המלכה, מי שפספס, יבוא ויראה עד שלא ינעלו השערים. מתי ננעלים השערים? מתי הכרוז מכריז? ב-14 לחודש השני, שערים משם ועד 7 ימים השערים פתוחים, מכאן והלאה ינעלו השערים. אז יש לנו הזדמנות נוספת, וזה רמז לחיים, רמז לחיים שגם אם פספסנו משהו ולא כל כך הצלחנו, וניסינו וניסינו, אז אנחנו לא מפסיקים לנסות. ולכן אם אדם רוצה באמת לעשות ולשנות משהו, הוא צריך לזכור שני דברים ושלושה, אני אסביר, שני דברים הוא צריך לבדוק, א', את המצב הנוכחי שלו, איפה את אוחזת עכשיו, איזה תחום שאתה רוצה לשנות, איזה תחום שאת רוצה להשתנות או להשתפר. תבדקו קודם כל את המצב הנוכחי שלכם, הייתי מצייר את זה, הנה אני פה, אתה מבין, זה המצב שלי, ואני אמיתי עם עצמי, מסתכל עצמי במראה, ואני מבין, פנגר, המצב הוא כך וכך וכך, ולכן, אם הייתם רוצים באמת להיות מה שקרה גברים, תעשו לעצמכם מעקב, תרשמו לכם, קראתי לזה פעם, יומן נפילות, תעקבו אחרי עצמכם, תרשמו בדיוק את המצב שלכם, כמה פעמים אתה נופל, באיזה שעות אתה נופל, כמה זמן, לא משנה מה, תעשו לכם יומן נפילות על מנת שאני אבין בדיוק את המצב שלי כרגע, המצב הנוכחי. מצד שני, לאן אני רוצה להגיע? מאין באת? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? לאן את רוצה להגיע בעוד, נקרא לזה שנה, בסדר? איפה אני רוצה לראות עצמי במחנה רוחנית, במחנה כלכלית, במחנה אישית, לא משנה מה. איפה את רוצה להיות בעוד שנה, בסדר? איפה אתה רוצה להיות? איך אתה רואה את עצמך בעוד שנה? תסביר לי בדיוק, תהיה מאוד מדויק מה אתה רוצה. שני דברים זה היה בהתחלה. והשלושה דברים הם לראות את זה, זאת אומרת שאני אדע בדיוק מה אני רוצה, להאמין שזה אפשרי, להאמין שאם אני אעשה עבודה נכונה, אם אני אשקיע, אם אני אתאמץ, אם אני לא אתייאש בדרך, להאמין שזה אפשרי. זאת אומרת, אחרי שאני רואה את הוויז'ן שלי, נקרא לזה, איזושהי שאיפה מסוימת, דבר שאני רוצה להגיע אליו, לחתור אליו, לא לוותר לעצמי, אבל כן להגיע למצב הזה, אני חייב להאמין שזה אפשרי. והדבר השלישי, אולי החשוב ביותר, זה לפעול, לעשות משהו, ולו משהו קטן, היום, היום, אני מדגיש, שיקרב אותי לעבר הדבר הזה. מה אני יכול לעשות עכשיו? לקרב אותי ולו באחוז אחד. ולכן, כדי לשפר את המצב רוח שלנו, ולא לסבול, כי סבל יש לכולם, אנחנו רוצים להבין דבר אחד, שהחיים, נקרא זה ההרגשה של הסבל, אינה קשורה לסבל עצמו. עוד פעם, ההרגשה שאנחנו מרגישים, הרגשת העצבות, הדיכאון, החלישות הדעת, הייאוש, לא נובעת מהסבל עצמו, אלא מהמשמעות שאנחנו נותנים לסבל. אנחנו נסביר את זה, יש המון דרכים להסביר את הדבר הזה, הרבה מכירים את זה, אבל הרעיון הוא מאוד יסודי. לא מה שקורה לנו הוא זה מה שמשפיע עלינו, אלא המשמעות שאני נותן לדברים. כי אני לא בא לשנות את מה שקרה, או את מה שקורה, או את מה שקורונה, זה מציאות, בסדר? אלא את המשמעות שאני נותן לדבר הזה. כי המשמעות שמלווה אותי במשך היום, בעקבות מה שקרה, זה מה שגורם לי להרגיש איך שאני מרגיש, לטוב או למוטב. וכל אחד מאיתנו יעשה לעצמו איזשהו בדק בית. תסתכלו מתחילת השבוע. האם אי מישהו מכם הרגיש הרגשה לא טובה השבוע? למשל, עצבות, כעס, חרדות. הרגשתם? יופי. מן הסתם כל אחד מאיתנו חווה כזו הרגשה או אחרת. למה הרגשנו את זה? מה קרה? מה קרה? מה היה? תמיד כדאי לבדוק. אז אתם תראו שזה איזושהי משמעות מסוימת שנתנו לאירוע שהיה. מה זה משמעות? תגדיר לי הרב, מה זה משמעות? משמעות, פירוש דבר, משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בוודאות בהקשר למקרים שקרו בעבר. עוד פעם, קורה משהו, אתה נותן לזה איזושהי תווית, משמעות מסוימת, אתה מאוד בטוח במשמעות הזאת, כי אם לא היית בטוח, היא לא הייתה משפיעה עליך. בוא נקרא לזה כרמת הוודאות שלך במשמעות, ככה רמת ההשפעה שלה עליך. הבנתם? עוד פעם, קרה אירוע. אנחנו נותנים לאירוע הזה תווית, כותרת, לא משנה, משמעות קראתי לזה, בסדר? ברגע שאתה נותן לדבר הזה משמעות, פירוש הדבר שאתה מאוד מאמין שזו המשמעות. זאת אומרת, אם קרה משהו, זה נקרא, זה לא התוצאות, אלא המשמעות של זה. ותכף נסביר מה ההבדל בין תוצאות למשמעות. וככל שאנחנו בוודאות מאמינים במשמעות הזאת, המשמעות הזאת תשפיע עלינו. רק הנקודה העיקרית היא, ופה אנחנו צריכים להבין, שזה לא מדויק בכלל, כי אני חוזר לנקודה שתחילת השיחה שלנו, שאנחנו אמרנו שכל אחד מאיתנו לפעמים טועה, ורבות מחשבות בלב איש והצד השני תקום, וטוב הרופאים לגיהנום, למה? כי הוא בטוח שהוא צודק. אז אמרנו שלפעמים אנחנו טועים, ומה שאני יודע זה שאני לא יודע, בסדר? ואני בא ללמוד, אני רוצה לקבל, אז ככה גם לגבי אירועים בחיים. כל אירוע שקורה לכם בחיים, אל תבואו בצורה נחרצת, וכאילו אתם יודעים הכל. ברור, זה כי, 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 כי. לא. יש עשרות אפשרויות של הסברים או משמעויות לכל אירוע ואירוע. התקשרת לחברה שלך, היא לא עונה לך. היא נתקע לך בפנים. אני לא מאמין, לא נתקע לך בפנים, כאילו, אתה יודע, סיננה אותך. אוקיי, מה עובר בראש? מה המשמעות של הדבר הזה? אז המשמעות של זה שהיא כועסת עלייך כנראה, או עצבנית עלייך. לא. זה המשמעות היחידה. אם זו המשמעות היחידה, פירוש הדבר, אני ממש מאמין בזה, שעכשיו הוא לא ענה לי לטלפון, כי הוא מסנן אותי, הוא כועס עליי, אז עכשיו אני חושב על למה הוא כועס עליו, מה עשיתי לו, ומה זה, זה ילד קטן, כועס עליי, תינוק, תמיד, ואנחנו מתעצבנים, ואני עכשיו מתרגש, ואני מדבר איתו יותר, ולא תסנחי בלבביך. שימו לב טוב, ככל שאני בטוח במשמעות שאני נותן לאירוע, ככה המשמעות הוא תשפיע עליי יותר חזק. אם אני רק בספק, למה הוא לא ענה לי? אולי הוא עסוק? אולי בגלל שכולם מדברים עכשיו בטלפונים בישיבות, אז הקווים לא עוני, אז אין קליטה בכלל. אולי הוא נמצא במקום לקליטה. אולי הוא באיזה בידוד עכשיו, אני לא יודע מה קורה, הוא באיזה ממד, אין לו קליטה שם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אפשרויות של הסברים, של משמעויות לכל אירוע. אף פעם, שימו לב טוב, אף פעם, אני מדגיש, אף פעם, אתם לא יכולים להיות בטוחים בפירוש או במשמעות שאתה נותן לאירוע. ואני מדגיש, בכוונה אני רוצה להטיל ספק, כמו שהמלאק היה מטיל ספק באמונה שלנו, ומיד האמבטיה מתקררת, כמו שחזל אמרו, אותו דבר תקשיבו טוב, מאויבי תחכמני, אנחנו נלמד מזה, כל אירוע שקורה בחיים, קודם כל ספקות. ספקות, פירוש דבר, מי אמר שמה שאתה חושב, המשמעות שאת נותנת לאירוע, זו אכן המשמעות האמיתית. כי שוב אני חוזר, ברגע שאני מאמין למשמעות, ככל שאני מאמין, היא תשפיע לה יותר חזק, לטוב או לרע. אז קודם כל, אתה לא יכול אף פעם בטוח, אני אומר לכם, במשמעות של אירוע מסוים. להבדיל, זכית בלוטו! זו עובדה. לעובדה יש תוצאות. התוצאות שעכשיו בחשבון בנק שלך, יש מיליון שקל, בסדר? מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? שהחיים שלך הולכים מאושרים? שהזוגית שלך הולכת להתפרק? שהילדים שלך הולכים לברוח עם הכסף לשוויץ? שעכשיו ארגוני צדקה ירדפו אותך עד יום אותך, גם אם תחליף שם וזהות, מה זה אומר? מה המשמעות של זה? לא יודע. אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח במשמעות או בפירוש של אירוע שקרה. ואני אומר את זה בכוונה, למה אנחנו נותנים משמעויות? הרי כל דבר שקורה, אנחנו נותנים לזה איזושהי הגדרה. כי כל אחד מאיתנו אנחנו בני אדם, אנחנו לא בעלי חיים. אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו, נקרא לזה, מסודרים, עם הגדרה. עם משמעות. זה קורה כך וכך, בגלל כך וכך וכך. היא לא מדברת איתי כי היא סונת. אני רוצה להסביר לעצמי למה קורה כל דבר. אז כל דבר שקורה בחיים, אני מצמיד לו ישר משמעות כלשהי. עכשיו, הנקודה הזאת היא חשובה. ברגע שקורה משהו, אני מצמיד לזה משמעות. לא שהמשמעות היא חלק בלתי נפרד מהאירוע. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שקורה משהו אוטומטית, ישר, כאילו נולד מהאירוע משמעות. לא. מהאירוע לא נולד שום דבר. האירוע במשמעותו הכללית הוא פרווה. אני לא יודע מה טוב מה רע אני אומר לכם. לעתיד לבוא, אדם יברך על הרעה, כשם שהוא יברך על הטובה, וההפך, זאת אומרת, הכל לטובה, ואנחנו משגמזו, ומה שתרצו. זאת אומרת שמשמעות, לצורך העניין, היא נפרדת מהאירוע. בסדר? וזה נורא, דבר מאוד חשוב, מכיוון שזה נראה לי כמשהו צמוד, כי הרב, אני לא שולט על זה. אם אני לא שולט על זה, אנחנו גם לא יכולים לשלוט על הרגשות שלנו. כי ברור שאם קרה אירוע שלילי, ואני נותן לו משמעות שלילית, ההרגשה תהיה שלילית. אין פה משחקים, מה שנקרא. אלא מה? אנחנו צריכים לזכור ככה. לכל אירוע יש תוצאות. נכון. אבל תוצאות אינן משמעות. אני חוזר. לכל אירוע יש תוצאות. אדם עשה בדיקת קורונה, נמצא חיובי לקורונה. הוא קורוניסט עכשיו. הוא עכשיו יש לו קורונה. זה תוצאות. התוצאות, הכוונה היא למשל, הוא יהיה בבידוד. אז ברור, אין פה משחקים. יופי. מה המשמעות של זה? אבל מה המשמעות? לא יודע. הוא יישאר בבית, הוא ילך למלונית, במלונית הוא יתחזק וילמד תורה כמו שהוא בחיים לא למד, או שהוא יידרדר עם האינטרנט, הווי-פיי הפתוח והטלוויזיות שם, ללללללה. האם במלונית הוא פתאום יגלה את כישרונותיו כזמר, לא יודע מה, מסבעות, או כדרשן בחסד עליון, או שהוא יגלה שפתאום הוא מקבל מושגים, הוא רואה איך אנשים אחרים לומדים עם הילדים שלהם, עם עצמם, וכאילו הוא מקבל חלישות הדעת, כאילו הייתי בטוח שאני בסדר, תראה מה זה אנשים. שימו לב טוב, כל אלה משמעויות. אז הקורונה זה עובדה, והמציאות, התוצאות נקרא לזה שהוא עכשיו חולה בקורונה, שהוא צריך בבידוד. זה מציאות. זה נקרא לזה תוצאות. זה לא משמעות אבל. משמעות זה מה שאנחנו נותנים לזה. ותדעו שרוב הבעיות למשל בזוגיות, רוב הבעיה בזוגיות זה המשמעות שאנחנו נותנים למעשים של הזולת. לא המעשים של אשתך, ולא המעשים של בעלך, ולא המעשים של הילדים שלנו. רוב הבעיות בזוגיות זה המשמעות שאנחנו נותנים למעשים של ה... בואו נספר עכשיו, נהיה פתוחים עכשיו בינינו. שנה ראשונה אחרי החתונה, אפילו קצת בתוך התחילת השנה, אשתי... היא בשלב מסוים בחיים שלה הייתה בדרום אפריקה, ושם היה להם משרתת כזאת. מה זה משרתת? אתה יודע, אישה כהת אור, אתה יודע, זה היה, אתה יודע, היא חיה איתם, עושה להם הכל, הם לא עושים כלום. הפנדים קטנים, לא עושים כלום. עכשיו, אני מספר לכם את הבונותיים, אכפת לי, אני פה נפתח, זה כבר התחלתי, לא משנה. אני קצת מפוזר מכפר עזר הייתי, בהתחלה. למשל, הייתי מוריד גרביים, אופ, הנה הגרב פה, אופ, גרב שם. זאת אומרת, הייתי עושה כמו סימנים, איפה הייתי? זה כמו לסמן את הטריטוריה שלך. שם יעזור לי. עכשיו, אשתי, יום אחד אני חוזר מהכולל ונראה את הבוכה. אומר, למה את בוכה? אומר לי, אתה פשוט מזלזל בי, אוקיי, כאילו. אמר לי, חס ושלום, אני מזלזל. ואני יודע, הבגדים שלך זורקים פה, זורקים שם, כאילו. אוקיי, אני לא זרקתי את הגדים כי אני מזלזל בה. בוא נזלזל בה, יאללה, בואו, הנה, קח את הגרב פה. הנה, את הגוביה שם, שהיא תרים. כן, היא תרים. סליחה, נראה לכם, חס ושלום. אלא מה, אני שחדת, לא שמתי לב. בשבילה, זה כביכול מחזיר את החום. מה, סליחה, אני המייד פה? כאילו, אני הנקה פה? סליחה, מה זה הדבר הזה? שנקה אחריו. אוקיי, הבנתם? זאת אומרת, זה המשמעות שאנחנו נותנים לזה. אז אם אנחנו נותנים איזו משמעות שהוא מזלזל בי, שהוא לא אכפת לו מכלום, שהראש לו בכלל לא יודע איפה, אז זה פוגע, זה מעליב, זה יעצבן אותי. אבל במידה, ואני מבינה שהוא לא עושה את זה בכוונה, ואולי זה מחוסר שימת לב, ואני אסביר לו, והוא ילמד בעזרת השם, יהי רצון. אז הדברים משתנים. ולכן, א', תשחררו את המשמעות ותמנעו מעצמכם סבל. זה כל הדברים. תשחררו את המציאות ותמנעו מעצמכם סבל. זאת אומרת, פעם הבאה שקורה איזושהי אירוע מסוים, ומיד עולה לכם עכשיו איזושהי מחשבה. הרי בוא נלך אחורה. הרגשתם הרגשה לא טובה השבוע? כעס, חרדות, עצבות? מה גרה לכם את הרגש? מה גרה? היה איזה אירוע מסוים, נכון? יופי. והאירוע הזה נתן משמעות. והמשמעות הזאת גרמה לכם את ההרגשה. אז בוא נפריד. הפרד ומשול. יש אירוע, יש, נקרא לזה, משמעות, ויש רגשות. והכל תלוי במשמעות שאנחנו נותנים. איך אנחנו קוראים לילד בשמו, מה שנקרא. זוהי העבודה שלנו, יקירה, ומעכשיו כל אחד מאיתנו ישתדל בעזרת השם פחות לשאת מזה עניין, פחות לקחת את זה ללב. נכון, זו הרגשה לא נעימה, אבל הכל בסדר. קשה להודות שטעינו, אבל... ילדה בכיתה, יעלי, למה החיבור שלך על הטוקי שלך הוא בדיוק כמו החיבור שלך אותך בכיתה ליד? אז אמרה, כי זה אותו טוקי. אוקיי, כן, קשה לנו להודות על טעויות. אבל אם נודה, ניתן משמעות אחרת, המצב רוח יהיה אחר, ובעזרת השם ניפטר בקורונה ונחזור לשגרה ונזכה לביאת מי שצדקנו. במהרה מאמן אמן. אז תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, ילי ברצייקינג המפיקה, ואנחנו נשתמע בעזרת השם יום חמישי בחישוב מסלול מחדש, או יום ראשון להתכונן ללג בעומר. זכות החמישים, תעמוד לנו ולזרנו, זרע זרנו עד עולם. שיהיה לכם יום מקסים, כל טוב.
חזקים, מחוברים, משדרים